הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו
על הקצה.
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope. In Yair Raven.
Radio Rahi.
So, yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, שלום לכולם, סינמסקופ ברדיו הקצה, תודה רבה שבאתם. אני יאיר רווה, כמו כל יום שלישי, אני פה, טיפונת באיחור היום, עניינים טכניים, את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר שן, סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר נונילס, תודה למכלל BPM, תודה לקואמי, תודה לדובי שרגה שמפיק את התוכנית הזאת, תודה לכם. אנחנו בתוכנית 146, 26 בספטמבר, וו תשרי, תו שין עין חץ, שנה טובה לכולם. תשאח איזו שנה זאת הולכת להיות, וזהו, אנחנו מתחילים שנה עברית חדשה, ובלי קשר, אבל כמובן שעם קשר, אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת כל השעה הקרובה לשלושה סרטים ישראלים שמוצגים בבתי הקולנוע. שניים כבר יצאו, געגוע של סבי גביזון, פוקסטרוט של שמוליק מעוז, ומכתוב שכבר הוקרן בהקרנות טרום בכורה ויופץ בשבוע בבתי הקולנוע. אלה הסרטים שבהם לעסוק, וכמו שאני עושה לעתים קרובות באזור הזה של ראש השנה ויום כיפור, אנחנו נמצאים רגע לפני יום כיפור, בין כסה לעשור, עשרת ימי תשובה, גם איזושהי מסורת שאנחנו עושים פה מדי פעם, מגן שירים ישראלים. אני מנסה ללוות, כשאני מדבר על קולנוע ישראלי, אני מנסה ללוות את זה תמיד בשיר ישראלי, בדרך כלל, ובאזור החגים גם שירים ישראלים, ועוד שירים ישראלים שיש להם איזשהו סוג של נגיעה או השראה או השפעה ממשהו שקשור בעולם הזה של 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 החגים, של העולם היהודי של חגי תשרי. אז עשינו את זה בשנה שעברה, אבל יש דברים חדשים שהתחדשו מאז, חלקם כבר יהיו לכם מוכרים, חלקם אנחנו נחזור עליהם. אז סרטים ישראלים ומוזיקה ישראלית, אנחנו מתחילים עם זה. לא, רגע, שנייה, אנחנו תחילים דווקא עם, יאללה, הכל פה יתאפס. מתחילים עם בוצר, האלבום שלו, הפרעות קשב, ריכוז. תודה שבאתם לסינמסקופ ברדיו הקצה, תו שין עין חץ, תוכנית ראשונה, זה כמו משחק, בוצר.
כמו משחק, כל אחד מושך בחבל הכיוון שלו, חושב שאם יהיו כמו זה יחזק את עמדתו, ואני לא יודע כלום. נושאי בשורות כאן לא חסר, השאלה מי יישאר ויספר, או מי בכלל זוכר, ואני לא יודע כלום. כל אחד רוצה סוג של גאולה, הוא בטוח שדרכו ישר הסגולה, שתסיר מהעולם את הכללה, אני לא יודע. או מה שבשבילו זמין, ואני לא יודע כלום. גילוי של המדע את האתמול הוא כבר סתר, ואיש אינו שואל מה נדע מחר, ואני לא יודע כלום.
יותר כלום. לפעמים אני על הסף של התייאש, אולי ימצא לי איזה גור או זנב שמקשקש. אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום. כל אחד רוצה בתוכו את האמת, וגם אם לא קרה, גם אם לא כעת. ואני לא יודע כלום, כלום, כלום. עם כוחה מלכה שאני מבין כשלם, זה בא ממקום נמוך מאוד, שבו אני בוחר מכל השאר להתעלם. הטוטליות הזאת נותנת לי חשק לנוע, לראות את העולם כאובייקט להשפעה אמיצה, ושואל את עצמי אולי אני תקוע, וכתמריס לתנופה נסגרתי על גישה. אני לא תמיד איתה עם האמת לאמיתה, וגם כשאיתי זה לא קשור לתחושתי. וצריך להאמין, גם צריך להתפלל, שבין תחושות והאמת
כל אחד מושך בחבל לכיוון שלו, חושב שאם יהיו כמוהו זה יחזק את עמדתו. אלה המילים שאיתם בוצר פותח את השיר שלו כמו משחק, וזה מוביל אותנו לדיון על פוקסטרוט, שזה הפך מסרט למין משחק של משיכה בחבל שכל אחד מנסה להוכיח באמצעות הסרט הזה איזשהו סוג של רעיון שיש לו, איזשהו סוג של עמדה שיש לו, איזשהו סוג של תפיסת עולם שיש לו, וכולם מתעלמים מהסרט ורוצים רק לדבר על הפוליטיקה שלהם ועל האידיאולוגיה שלהם ועל המפלגה שבה הם תומכים ועל הפוליטיקאים שהם אוהבים או לא אוהבים, ושוכחים שיש פה סרט, שיש פה יצירת אומנות, שיש פה יצירת אומנות שכל המהות שלה זה לא להיות חד משמעית, כל המהות שלה זה לא להיות ליטרלית, לא להיות מילולית, לא להיות משהו שאפשר לפענח רק בצורה אחת, זה לא מנשר, זה לא מניפסט, זאת יצירת אומנות שצריך לנסות ולפענח אותה בכל כך הרבה רבדים סימולטנית, זה יכול להיות גם וגם, בעד ונגד, מקומם ומנחם, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, ולעשות לזה רדוקציה ולהגיד שהסרט הזה אומר כך וכך, ולכן אני בעדו ולכן אני נגדו, זה קודם כל לא להבין אומנות, ולא לדעת איך רואים אומנות, ולא לדעת איך לקרוא אומנות, ולהתעלם מהמהות של הדבר הזה שנמצא מולנו. והדיון שלי סביב פוקסטרוט הוא מורכב, כי יש לי המון המון דברים שאני מאוד אוהב בסרט הזה, יש גם דברים שאני לא כל כך אוהב בסרט הזה, יש בי איזשהו סוג של מימד של הסתייגות, אבל אני חייב להגיד שמול איזשהו סוג של התלהמות שיש מול הסרט, אני יש לי נטייה קצת להגביר את ההדה על פני ההסתייגות, אבל אנחנו גם ניגע בהסתייגות, ובואו נגיד לכם, זאת לא הסתייגות פוליטית שיש לי מהסרט, זה לא הסתייגות ממה שהסרט אומר או לא אומר, ממה שהסרט מייצג או לא מייצג, כי אני לא חושב שהסרט בכלל, כל סרט הוא ייצוג, אבל בוודאי לא הסרט הספציפי הזה. אז נכון, יש לנו איזשהו סוג של הרגל, ופוקסטרוט יש בו משהו שהוא שונה מהרבה מאוד סרטים ישראלים שאנחנו מכירים. לא כל כך מנגיד 15 השנים האחרונות, שבאמת הקולנוע הישראלי מאוד השתכלל בהם, אבל איזשהו סוג של מסורת של הקולנוע הישראלי, שנכון, יש לקולנוע הישראלי מסורת להיות מאוד פוליטי, מאוד ליטרלי ומאוד חד משמעי, כמעט על גבול המנשר או המניפסט. ולכן יש לנו לפעמים הרגל לפענח סרטים ישראלים על בסיס המפלגה שלתוכה אנחנו חושבים שהסרט הזה צריך להתפקד לתוכה. פוקסטרוט הוא לא כזה. פוקסטרוט הוא יצירת אומנות כמו שאנחנו מדמיינים שאומנות צריכה להיות. זה כמו לעמוד מול ציור במוזיאון, ולא עליה לדעתנו לשאול ציור במוזיאון לאיזה מפלגה הוא רוצה להתפקד, לאיזה מפלגה הוא מייצג, מה המנשר הפוליטי שהוא אמור לנסח מולנו, אלא הוא מעלה בפנינו רצף של שאלות, ברובן שאלות אסתטיות קודם כל, וכל שאלה פוליטית שמתעוררת בתוכנו, היא מתעוררת מאיתנו, לאו דווקא מצד הסרט, כי הסרט אמור להיות מוטען בהרבה מאוד רעיונות. אז קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב לרעיונות הוויזואליים, רעיונות האסתטיים, שמתוכם הסרט הזה מתחיל, ומשם אנחנו יכולים להמשיך ולשאול מה אמיתי ומה לא אמיתי, מה קורה ומה לא קורה, ואיך הסרט בכלל מתייחס לדבר הזה שנקרא, לא רק המציאות הישראלית, אלא המציאות בכלל, המציאות באשר היא. ואנחנו עושים את זה נורא בקלות לסרטים שהם לא ישראלים, אנחנו עושים את זה קצת פחות בקלות לסרטים ישראלים, כי זה מוכר לנו, כי זה ברור לנו, כי זה, אנחנו מזהים את המילים, את הלוקיישנים, את הסיטואציות, יש בזה משהו שהוא מוכר, אז אנחנו מתייחסים לזה באופן שהוא פמיליארי, שהוא מוכר יותר. אז זו קצת כללה שיש לכל מי שרואה יצירת אמנות באופן לוקלי, באופן מקומי, ואני חושב שהרבה מאוד במאים בעולם, לא במאים הוליוודים, אבל במאים בעולם, זוכים להצלחה יותר גדולה מחוץ למולדתם, כי תמיד הצופה המקומי יראה את הסרטים האלה באופן קצת אחר, ולאו דווקא באופן מפרגן יותר, אלא לא, דווקא באופן מחמיר יותר, זה קורה. אבל פוקסטרוט הוא קצת הסרט שתמיד חלמתי שיהיה לנו בישראל, מסוג הסרטים שהייתי רואה בפסטיבלי קולנוע, שסרט שהוא קודם כל איזשהו סוג של יצירה ויזואלית מדהימה, יצירה שמבקשת מאיתנו קודם כל לפענח את תנועת המצלמה ואת פלטת הצבעים, לפני שהיא מבקשת מאיתנו לפענח את המילים או את הסיטואציות, הדברים שהם כאילו נורא ברורים לנו. זה סרט שהוא קודם כל איזשהו סוג של חוויה חושית, ויזואלית, אודיופונית, שהכל, כל אלמנט בתוכה המרכיב איזשהו סוג של מציאות, ובוא נגיד את זה, זאת לא המציאות כפי שהפוליטיקאים היו רוצים שנחשוב שזאת המציאות. נלך צעד צעד ונתחיל ממש מהשוט השני של של הסרט. השוט השני מתחיל באמת, אנחנו נמצאים בתוך דירה שנראית לנו דירה תל אביבית. היא נראית רגילה. אם הייתי צריך לנחש, אז הייתי אומר שזאת אפילו דירה בבית ברהאוס, ששופץ, ושופץ באופן יוקרתי, אפילו יש שם חלון עגול, אז אני מניח שזה, אנחנו נמצאים באזור אחד העם, שנקין, שדרות רוטשילד, איפשהו באזור של דרום תל אביב, אזורי הברהאוס, משפחה עמידה, ארכיטקט, ואשתו ובן ובת גרים בדירה הזאת. אבל מרגע הראשון שאנחנו נכנסים לדירה הזאת, אנחנו גם אמורים לשים לב שהיא לא נראית בדיוק כמו דירה תל אביבית טיפוסית. קודם כל, היא קצת רחבת ידיים יותר מדירה דירות ברהאוס. אנחנו מכירים גם דירות שבהם גרים אנשים עשירים, אבל בבתים משופצים, הן לא מאוד מאוד, דירות לא מאוד גדולות, וזו דירה שהיא קצת רחבת ידיים יותר מהרגיל. וגם אם אנחנו מסתכלים מבעד לחלון, אנחנו רואים את הנוף של תל אביב בחוץ, אם אנחנו שמים טוב לב לרקע, אנחנו רואים, אני חושב שרואים את זה, שיש בזה משהו קצת מלאכותי, ואני חושב שזה המלאכותיות הזאת היא מכוונת. אנחנו אמורים במרכאות לתפוס את הדבר הזה, שמה שקורה מחוץ לחלונות, זו בעצם מעין תפאורה, באיזשהו סוג מה שנקרא בקטרופ, איזשהו סוג של תמונה שמושתלת בחוץ. והתחושה שלי היא, ברגע שאני נכנס לתוך העולם הזה, שאני נכנסתי לתוך במה. הסרט הזה, שני שליש מתוכו, מתרחש בתוך דירה, והדירה הזאת מעוצבת ונראית לי כמו במה על גבי תיאטרון. והדמויות בתוכה מתנהלות קצת כמו בתיאטרון. גם באופן שבו הן מדברות, וגם באופן שבו הן הולכות ומתנהלות. לפעמים אפילו תיאטרון מחול, הנושא של התנועה במרחב, הקצב שבו הם הולכים, הכל, יש בו משהו מדוד, שקול, מסוגנן מאוד, באופן כזה שנראה לנו מוכר. אנחנו מזהים את המקום, את הדמויות, את האנשים, את הסיטואציה, אבל זה גם נורא זר. יש בזה משהו שהוא היפר מסוגנן, שהוא נורא 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 מלאכותי. ולכן החוויה הזאת, שמרגע הראשון שאנחנו נכנסים לתוך הסרט, אנחנו צריכים להבין שזה מוכר לנו, זאת ישראל, זאת תל אביב, אבל יש בזה משהו שהוא זר לנו, יש בזה משהו שהוא מלאכותי ומסוגנן. אז השוטים הראשונים של הסרט, אנחנו כבר מבינים גם שיש פה משהו שהוא יוצא דופן, שאנחנו לא מכירים כל כך מהקולנוע הישראלי, מצלמה שנמצאת מעל הדמויות, טופ שוט, מעל הגיבור שלנו, שנמצאת מעליו, ואז היא יורדת בתנועת קרן למטה, ועוקבת אחריו במסדרון. אלה שוטים שכל עוד אנחנו מצלמים סרטים ישראלים ב-on location, בדירות אמיתיות, זה שוט שמאוד מסובך, לעשות אותו, כי לדירות אין גובה, כדי לעשות שוטים כאלה עם קרן, עם מנוף, עם מצלמה שנמצאת מעל הדמויות, צריך גובה. אז גם זה איזשהו סוג של דקות שצריך לשים לב אליה, והבמאי מבקש מאיתנו את דקות המבט, כשם שהוא עשה את הסרט הזה במין דקות של מבע, של עשייה. הוא אמור לגרום לנו להרגיש, אוקיי, זאת דירה, דירה שאולי ראינו כמותה בסרטים ישראלים רבים, אבל לא ראינו אותה ככה. ופה אני יכול להוסיף לכם מידע שאתם תקבלו לבד אם תישארו בסרט עד סופו, עד הרולר שלו, שאתם תראו שהדירה, הדירה הזאת היא צולמה באולפן. זה לא און לוקיישן, זה לא צילום ריאליסטי בדירה תל אביבית אמיתית, אלא דירה שנבנתה כסט, באמת על במה, בתוך אולפן צילום, באופן ספציפי אולפן צילום נמצא בגרמניה, ולכן יש את הגובה, ולכן יש את התחושה הזאת של המלאכותיות, שיש בדבר הזה, ויש גם איזשהו סוג של דיוק, שבו זה נראה לנו מעוצב, זה נראה תל אביבי, אבל זה מעוצב מדי. אפילו עד לרמה של יצירות האומנות שיש על הקירות, הם כאלה שאני מבין שהם לא מבטאות את הטעם של הדמויות שגרות בתוך הדירה הזאת, אלא הן מדברות אליי, הצופה. אלה יצירות אומנות שאמורות לגרום לי, הצופה, לחוש את התחושה הזאת שהדמויות שלנו נופלות לתוך איזשהו סוג של ורטיגו, נכנסות לאיזשהו סוג של סחרחורת, איזשהו סוג של ביצה שהם טובים בתוכה. וברגע שאנחנו נמצאים בתוך עולם כזה, האמת צריכה רגע לעמוד בצד, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו סוג של מציאות שהיא לא מציאותית. וזה הדבר שאני חושב שצריך קודם כל להבין את פוקסטרוט. אנחנו פשוט נמצאים בתוך איזשהו סוג של תפיסת עולם, או נקודת מבט של הבמאי על איזשהו סוג של מציאות. המציאות הזאת היא מתנהלת כמו חלום, או אם תרצו יותר נכון כמו סיוט. זה איזשהו סיוט שהדמויות אלה נקלעו לתוכם, ולכן הכל קצת איטי מדי, איטי יותר. הכל דומה למה שאנחנו מכירים, אבל גם קצת שונה. זה נראה מציאותי, אבל נראה גם כמו מחול. נראה קצת באמת איזשהו סוג של מסוגנן יתר, הכל טיפונת קפוע, כל טיפונת עומד במקום. ואם אנחנו רוצים להבין את זה, וזה אנחנו קולטים מאוד מהר, שפוקסטרוט הוא בעצם איזושהי סוג של הצצה לתוך נפשו של הבמאי. כל יצירת אומנות היא הצצה אל הנפש של היוצר שלה. אבל פה זה דוגמה די מפעימה לסרט גדול מידות, עם די הרבה כסף יחסית לקולנוע הישראלי, מאוד מושקע, כל פרודוקציה עם 3 מדינות, 4 אפילו, ישראל, גרמניה, שוויץ וצרפת, עם הרבה ימי צילום והרבה השקעה באמת בנושא של העיצוב והסגנון של הסרט. הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד מקומות בעולם עבדו על הסרט הזה, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים איזשהו סוג של תמונת רנטגן של שמוליק מעוז, של הנפש של שמוליק מעוז. כששמוליק מעוז עוצם את העיניים בלילה, מה הוא רואה? וזה הסרט הזה. זה הסרט הזה של סוג של התקף חרדה אחד מתמשך. ופה אחרי רצף של סופרלטיבים ותשבחות, אני גם צריך לשים את ההסתייגות הראשונה. אם יש דבר אחד שאני יכול להגיד לגנותו של פוקסטרוט, או לרעתו של פוקסטרוט, זה שזה לא לבנון. לבנון היה הסרט הראשון של שמוליק מעוז, בשנת 2009, סרט ביקורים בעצם שלו, סרט ארוך ראשון, הוא עשה בגיל די מבוגר, הוא סיים את לימודי הקולנוע שלו כבר בשנות ה-80, בבית צבי. ולבנון, בעיניי, חוויה שהיא מעט מאוד חוויתי בקולנוע הישראלי בכלל, או בקולנוע עולמי אפילו, וזה זה, זה טלטל אותי שסרט כזה בכלל נעשה בישראל, והיה בו משהו מרעיש ומפעים בעיניי, והוא היה נורא אינטנסיבי, נורא דחוס, והיה כמו צרכה אחת ארוכה של חייל שחווה מחדש איזשהו סוג של טראומה שהוא חווה באופן הספציפי פה במלחמת לבנון הראשונה, ממש בשעה הראשונה של מלחמת לבנון הראשונה, בתוך הטנק, טנקיסט ששמו שמוליק, שזה הסיפור שלו, הסיפור של הבמאי. זו הייתה באמת חוויה עצומה, שהייתה לי נדירה מאוד בקולנוע הישראלי, לא הפתיע אותי בכלל שהיא זכתה בפרס ראשון, היצירה הזו זכתה בפרס ראשון בפסטיבל ונציה בשנת 2009. יחסית לחוויה הזאת, פוקסטרוט הוא סרט עם דינמיקה אחרת, הוא סרט מתון יותר, מדוד יותר, איטי יותר. לרגעים אפילו הייתי חושב מהוסס יותר, ואני כבר באתי עם איזושהי סוג של ציפייה אחרי לבנון, ואת הסגנון ואת האופן שבו מביים ומעצב את השוטים קיבלתי, אבל את האינטנסיביות של ההלם הזה שהסרט יוצר, לא היה לי בפוקסטרוט. אז יחסית ללבנון, הסרט הזה היה לי חוויה חלשה יותר. זה מעניין לראות שבפסטיבל ונציה הם ראו את זה. הסרט הראשון קיבל פרס ראשון, הסרט השני קיבל פרס שני, כי הוא באמת, הוא שני ללבנון. אז זה אולי המגרעת הכי גדולה שיש לפוקסטרוט, שזה לא לבנון. ולבנון הייתה יצירת מופת. זה סרט מפואר מאוד, מרשים מאוד. סרט שיזכר, סרט שיסתובב בעולם ויזכה לשבחים, אבל לפניו היה סרט טוב יותר. אז גם את זה אני צריך להגיד. אבל אנחנו נמצאים עכשיו, אם לבנון היה איזשהו סוג של עדות או דיווח לדברים הנוראים ששמוליק מעוז ראה במלחמת לבנון, ושפצעו את גופו ואת נפשו, והוא באמת היה באיזשהו סוג של סיטואציה של פוסט-טראומטית במשך שנים, אחר כך עד שהוא הצליח לעשות את הסרט הזה, אז הסרט הזה החדש, פוקסטרוט, מייצג את החרדות שלו, את הבהלות שלו, את הדברים שמבהילים אותו, את הדברים שהוא חרד מפניהם, ולא הדברים שהוא מפחד מהם, שהוא חווה אותם כבר בעבר. אז אנחנו נמצאים בתוך איזשהו סוג של סיוט של מישהו שחרד מפניהם, משהו שמאיים עליו, שעשוי לקרות למשפחה שלו, או למדינה שלו, או העולם הזה שבתוכו, בכל המעגלים האלה שבהם הוא חי, המשפחה הגרעינית שלו, והמשפחה שאיתה בתוכה הוא גדל, והצבא שבתוכו הוא שירת, והמדינה שבתוכה הוא מתפקד, וכל המעגלים האלה, כל אחד מהם, יש פה אסון על גבי אסון, על גבי אסון, שנפער ומפורש מולנו ביצירה הזאת. אז אם תרצו, זה ממש צילום רנטגן, או סיטי, או MRI, איזה דימוי רפואי שתרצו, לתוך הנפש המאוד מבועטת של שמוליק מעוז, ומהבחינה הזאת, הסרט הזה הוא באמת מפואר מאוד, באופן שבו הוא מציג את העולם השחור משחור, העולם המאוד פסימי, מאוד חסר תקווה ונטול חסד, שבתוכו, אני לא יודע אם שמוליק מעוז הבמאי, אבל הנפש היוצרת שמוליק מעוז נמצאת בתוך עולם של סיוט אחד, סיוט אחד גדול, והסיוט הזה עובר. ופה אני צריך להגיד, גם כאיזשהו סוג של נקודת מחלוקת שלי מול הסרט, באופן אישי, שלי, אני אוהב שיהיה קצת סוכר בתוך הסרט. אני רוצה קצת אופטימיות, אני רוצה קצת חסד, אני רוצה קצת משהו לאחוז בו, איזשהו סוג של קרן אור, בשביל להבין שאולי, אולי, יש סיכוי שאולי הכל בסדר, והאינטנסיביות האמוציונלית שהסרט נמצא בתוכה, הכל כך טראומטית, ממש ממש, מהשוט השני של הסרט, עד הפריים האחרון ביותר שלו, עד הרולר בסוף, רצף של, שמציב אותי, הצופה במצב של הלם ופוסט טראומה, וזה קשה לי, לי, באופן אישי זה קשה, ואני קצת, זה אפילו טיפונת מקומם אותי, כי אני רוצה קולנוע שיש בו איזשהו סוג של קרן אור, אבל אני גם מבין את הסרט, כי באמת הסרט נמצא בתוך איזשהו סוג של עולם, של בהלה מוחלטת, של בעתה, של אסון בלתי נמנע שכנראה אולי כבר קרה, ושאנחנו חלק מתוכו. עוד קטע קטן של מחלוקת שיש לי עם הסרט, קשורה הקטע המוזיקלי הבא. יצירה של ארבו פארט, שפיגל עם שפיגל, מראה בתוך מראה, יצירה די מוכרת, שמעתם אותה המון. בעשר דקות האחרונות של פוקסטרוט, זו היצירה שמלווה את, את כל סוף הסרט, משהו, אם זיהיתי נכון, אז כנראה בעיבוד חדש, שהוקלט לסרט, נדמה לי, ולא אחד העיבודים מ... זה יצירה קלאסית מודרנית מ-1978, ארבו פארט. את ארבו פארט אתם מכירים מאוד טוב מהקולנוע. טרנס מליק משתמש בקטעים שלו ללא סוף, מאז הקו האדום ועד הסרטים האחרונים שלו. הוא בעצם המלחין של, בפועל המלחין של, של טרנס מליק בסרטים שלו. ומה הבעיה שלי? הבעיה שלי שהיצירה הזאת בסרט שהוא כל כך מושקע ומדויק והכל מלוטש ומסוגנן, פתאום להשתמש ביצירה שהיא קצת נשמעת לי כמו משהו, יצירת ספרייה, זה היה נורא משונה, כי זה הלך נגד הסרט. אני מבין, מבחינה אמוציונלית היצירה הזאת עובדת תמיד, והיא כל כך עובדת תמיד שלא יעזור. אני מכיר לא מעט יוצרים ועורכים ובמאים שכשהם עורכים סרט ועדיין אין מוזיקה, הם משתמשים בקטע הזה כטמפ, כקטע זמני, בשביל לסמן איזה סוג של מוזיקה ואיזה סוג של רגש אמור להיות בקטע המדוד הזה, קטע מאוד לירי, קטע מאוד פיוטי, קטע שיש בו איזשהו מימד של הרהור. ולשמוע את זה כשככה הסרט נחתם, זה ממש הפתיע אותי, כאילו, לא יודע, משהו היה לא גמור בסרט. אז הלכתי וחיפשתי בכמה סרטים שמעתי את היצירה הזאת קודם, והתשובה היא המון. כל הזמן שבעולם של ריצ'רד קרטיס, שנינות, וויט של מייק ניקולס עם אמה תומפסון, ג'רי של גס ונסנט, אחד הסרטים אהובים עליי. אני חושב שאולי שם שמעתי את הקטע הזה בפעם הראשונה, אני חושב. גן עדן של טום טיקוור, העיבוד של טום טיקוור לתסריט גנוז של קז'יסטוף קשלובסקי. זה לא זכרתי, אבל זה IMDb עזר לי. סחף חושים של גיא ריצ'י, הסרט עם מדונה. וגם זה חייב להיות המקום של פאולו סורנטינו עם שון פן. סרט שנקרא The East, הסרט עם ברית מרלינג. סרט עצמאי אמריקאי, ושנה שעברה סרט שפתח את פסטיבל קאן בראש מורם, סרט של עמנואל ברקו, הבמאית עמנואל ברקו עם קטרין דנב, זה היה גם שם, ועוד בהמון המון יצירות וסרטים שלא זיהיתי מ-IMDb. זה קטע שמשתמשים בו הרבה, כנראה אולי אחד הקטעים הכי נדושים שעבור פארט השתמשים בהם בסרטים, עד כדי כך שאני חושב שיצא איזשהו סוג של מזכר מטאפורי, כן? לא להשתמש בקטע הזה יותר, כי הוא כבר כל כך נדוש. והנה הוא מופיע בסוף פוקסטרוט, ואני חייב להגיד שזה נורא בייס אותי, ממש בייס אותי, השימוש בקטע הזה, כאילו, הכל נבנה לטובת הסרט, כל פריים, כל לוקיישן, כל דבר שרואים, הכל נתפר, הכל יוצר, פתאום קטע כזה כל כך ארכיוני, כל כך גם מוכר, אז היא הפתיעה אותי הבחירה בקטע הזה. בסופו של דבר פוקסטרוט, אם אני צריך לצמצם אותו, אז זה סרט שיש בו משהו רדיקלי, מבחינת המבנה שלו, סרט של שלוש מערכות, וקצת הזכיר לי את האופן שבו השוטר של נדב לפיד היה בנוי, יש מערכה אחת שנמשכת בערך 35-40 דקות, ואז קאט, ואנחנו עוברים למערכה אחרת, עם דמויות אחרות לגמרי, שאין לנו שום מושג מה הקשר שלהן למה שראינו לפני זה, ואז מערכה שלישית שמחברת בין הדברים, ואז אנחנו מבינים את, את, את הקונטקסט. קצת ככה זה המבנה של פוקסרוט. מבחינתי, השיא של הסרט, הרגעים הטובים ביותר שלו, מכל מיני סיבות, זה האמצע. 45 דקות האמצעיות של הסרט, המערכה השנייה, שמתרחשת במחסום דרכים, אי שם, באמצע שום מקום. אני חושב שלשמוליק מלוז יש לו את לבנון בראש, הדימוי הזה של הבוץ הלבנוני חוזר במערכה הזאת שוב ושוב. לנו כצופים יש את זה השטחים, כן? איזשהו סוג של צ'ק פוינט צהלי בשטחים. הצופים בעולם יראו איזשהו סוג של באמת לימבו, שום מקום של לא מוכר, זה יכול להיות נקודת גבול בכל מקום בעולם. אני חושב שזה חלק מהאפיל האוניברסלי שיש לסרט. ופה דרך אגב, זה המקום שבו הסרט חוטף מכות דווקא מצד שמאל של המפה הפוליטית. אנשים שאומרים, רגע, ככה לא נראה הכיבוש הצהלי, ככה לא נראה מחסום צהלי. אנשים שרוצים ייצוג אמיתי של איך נראה כיבוש, איך נראה מחסום, איך מתנהג צהל במחסום, וזה לדעתי הסיקוונס או המערכה הכי מופלאה בסרט, גם מבחינת הייצוב. השימוש בפסקול, במוזיקה, גם מוזיקה ספרייה, אבל עם שימוש נפלא. אירוניה, אבסורד, ומין סיטואציה כזאת שהזכירה לי באמת איזשהו סוג של תיאטרון אבסורד, משהו אפילו קצת חנוך לויני, של ארבע דמויות שוקעות בתוך חדר שהולך ונהיה מוטה, והלימבו הזה שבתוכו הם פועלים, הלימבו הזה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה קרה באמת? האם זה זיכרון? האם זו מציאות שנפרסת מולנו? או האם זו איזשהו סוג של חלום? ואז השאלה השנייה שתשאל, אם אנחנו רוצים חלום, מי חולם את החלום הזה? האם זה החלום של הגיבור שפגשנו במערכה הראשונה? או האם זה חלום של דמות? שאנחנו פוגשים במערכה השנייה, ואז אנחנו גם נבין את הקשר בין הדמויות האלה. יש במערכה הזאת קטע מופלא בעיניי, ועל זה אני אדבר בחווה וביקורת שאני אכתוב על הסרט אצלי בבלוג, אז יהיה עוד המשך. סיפור נפלא שמופיע במערכה הזאת, ושבעיניי מחזיק בתוכו את אחד המסרים שאני חושב של הסרט הזה מוסר לנו. אבל זה כבר נשאיר, כי יש לנו עוד שני סרטים לדבר עליהם. אז זה ארוו פארט, שפיגל עם שפיגל ברקע, זה הקטע שחותם את פוקסטרוט. אז הבקשה שלי, לכו לראות אותו, כי זה כמו לעמוד מול ציור במוזיאון, ואז לנתח אם אהבתי את זה מבחינה פוליטית או לא פוליטית, או אסתטית או לא אסתטית. אין ספק, אני חושב שאחד הדברים שאני מגלה בעקבות הקריאה על התגובות בסרט הזה, שהרבה מאוד אנשים אהבו את הקולנוע הישראלי הריאליסטי, וכשמגיע הסרט שהוא לא ריאליסטי, אבל מעוגן במציאות הישראלית, קשה לנו להתמודד עם זה, קשה לנו להבין את זה, וקשה לנו לדבר על מטאפורות. אוקיי, אני ממשיך עם שירים ישראלים שקשורים בחגי תשרי, ואמרתי שיש חידוש, אז הנה, שיר מ-2017, שיר חדש, מתוך לשונות של אש של אביתר בנאי. טקסט שלקוח מסוכות, לא ראש השנה, לא יום כיפור, אלא סוכות, הושענה, וריאציה לתפילה, אביתר בנאי, מתוך האלבום החדש שלו, שנת 2017. מתחבר יפה לחגי תשרי, תשעין עין ח' או שענה.
אינה גשם נדבות תחולל רוח צפון וברך שיבולת שואל ושיפור אינה חלץ קהילה אשר סביבך תערוג וברך התות והאגוז והאתרוג עצרת עולילי טיפוחים וברך אגוז ותמר ותפוחים אל נע קרן הסבה במיטות ריקים וברך כל מיני ירקות וזרעים
השני שנדבר עליו כבר מציג כמה שבועות בבתי הקולנוע הגעגוע של סבי גביזון. סבי גביזון זכה בפרס אופיר על התסריט של הסרט, זה פרס אופיר השביעי שהוא זוכה בו. שלושת הסרטים הקודמים שלו, שור, חולה אהבה בשיקון ג' והאסונות של נינה, בשלושתם הוא זכה גם בפרס הסרט, גם בפרס הבמאי וגם בפרס התסריט, והפעם רק בפרס פרס התסריט. מבין הסרטים של, של סבי גביזון, הסרט שאני הכי אוהב שלו, זה האסונות של נינה. סרט נפלא בעיניי, זה כאילו, ככה נראה סרט שאני אוהב, סרט שהוא מצחיק ובוכים בו. הצילום נורא יפה של, של דוד גורפינקל, מוזיקה נהדרת של, של אסף אמדורסקי, והילד זורר שם, ויורם חטב, הכל שם היה נהדר בעיניי. אני אוהב את הסרט הזה הרבה יותר משאני אוהב את, את חולה אהבה בשיקון ג' או את שורו, אבל צריך לזכור שגם שורו וגם חולה אהבה היו סרטים שנורא נורא השפיעו על הקולנוע הישראלי. התחילו לעשות סרטים כמו שורו אחרי שורו, התחילו לעשות סרטים כמו חולה אהבה בשיקון ג' אחרי חולה אהבה בשיקון ג'. הסרטים האלה הייתה השפעה עצומה מאוד על הקולנוע הישראלי, הם גם מאוד הצליחו אצל הקהל וגם הם השפיעו על, על במאים שבאו אחרים. אז סבי גביזון, החשיבות שלו לתולדות הקולנוע הישראלי היא עצומה. געגוע הוא סרט ששני שליש ממנו, אני חושב, מקסימים. יש פה רעיון נהדר. אבל משהו קורה לסרט שאני לא יכול להסביר אותו, ואני לא יודע למה, ואני, שוב, כשאני כותב ביקורת, ואני מנסה לדווח על, על דעתי, אז אני לא עושה תחקיר למה, למה קרה את מה שאני חושב שקרה, או מה שמציק לי, ואולי הכל בכוונה, אולי אני סתם נדמה לי שמשהו קרה, אבל מבחינת חוויה שלי כצופה בסרט, משהו קרה בסרט, שפשוט הפסיק את הסרט באיזשהו שלב, אבל כל ההתחלה שלו היא, היא מקסימה. שוב, בפעם הרביעית, סבי גביזון עובד עם צלם מאוד חזק, שזה גם מעיד משהו, על במאי, שהוא עובד רק עם צלמים מאוד דומיננטיים. אמנון זלייט בשני הסרטים ה... זלייט? לא, יואב קוש, אני חושב. כן, ב... טוב, אני צריך לזכר, בלקאוט. מי צילם לו את הסרטים הראשונים שלו? את שורו ואת את, חולה אהבה בשיקון לגימל. דוד גורפינקל, כאמור, באסונות של נינה, ועכשיו אסף סודרי, הצלם של געגוע. אז זה מצולם נפלא, ושוב התמהיל הזה באופן שבו סבי גבזין גם יודע לכתוב, אבל גם יודע לביים אינטונציה של, של שחקנים, במקרה הזה זה שי אביבי, שהם אומרים דברים נורא עצובים, תמיד, תמיד הדמויות שלו אומרות דברים מאוד עצובים, אבל אותנו זה משעשע. ואנחנו רואים את, את האירוניה במה שהם אומרים. שי אביבי מגלם תעשיין, כבן 50, תל אביבי, עמיד, אין לו משפחה, והוא פוגש מישהי שהייתה בת זוגו, 20 שנה לפני זה, זאת אסי לוי, כן? זה קצת, I met my old lover, still crazy after all these years, של, של פול סיימון, והיא מספרת לו, בסצנת הפתיחה של הסרט, שני דברים. אחד, שאחרי שהם נפרדו, היא ילדה בן ממערכת היחסים שלהם. זאת אומרת, יש לו בן, אחרי כל השנים האלה שלא הייתה לו לא זוגיות ולא משפחה, אז יש לו בן. ושהבן הזה נהרג 19 שנים אחר כך. אז קודם כל, כבר צריך להגיד שגם געגוע וגם פוקסטרוט, כל כך הרבה דברים דומים ביניהם, העניין הזה של בשורתו, של, של, של נער ש, שנהרג, וההתמודדות של האבא, באופן ספציפי, האבא, עם ה... עם המוות הזה וה, והתחושה הזאת של אולי ואולי לא, המציאות שקצת מתעתעת בנו, יש דמיון, הסרטים שונים לחלוטין, אבל יש איזשהו סוג של דמיון בקווי המתאר, בשני הסרטים האלה באופן שבו הם מתייחסים לחוויה הזאת של אבא, מין איזשהו סוג של פחד מפני, מפני אובדן, ספציפית של, של בן. אז הוא יוצא למסע, לאקו, למקום שבו גר, גר הבן שלו, גר זוגתו לשעבר, להתוודע לילד שהוא לא ידע, לבן שהוא לא ידע שיש לו. ופה מתחילה הסיטואציה שאני חושב שזה הקלאסיקה של סבי גביזון, האופן שבו הוא מצליח ליצור באמת אירוניה במיטבה. ככל שאנחנו שומעים עוד על, על הילד הזה, על הנער, כן, הוא קרא בן 19, אנחנו לומדים שהוא, שהוא היה אדם מאוד מאוד בעייתי, מאוד טראבל מייקר, במקרה הטוב אני קורא לזה טראבל מייקר, במקרה היה, אפשר להגיד שהוא אפילו היה חרה של בן אדם, אבל, אבל האבא שלו מתאהב בו, האבא שלו בעצם מתוודע לילד של, שהוא לא יודע שיש לו, והוא מרגיש בפעם הראשונה הרגשות הבאים שלא היו לו. אז הוא נורא אוהב את הילד שלו, גם במקום הזה שבו אנחנו מבינים שהדברים האלה שהוא אוהב הם פגמים איומים באופי של בן אדם. יכול להיות שפגמים אפילו בגללו, בגלל שלא היה לו אבא שיש שם לידו בשביל לחנך אותו להתנהג, או ללמוד להתנהג אחרת. אז הסיטואציה הזאת, זו האירוניה בהתגלמותה. האופן שבו אנחנו רואים, מגלים מידע, ואופן שבו הוא מפענח את המידע הזה מול האופן שבו אנחנו מפענים, אנחנו הצופים מפענחים את, את המידע הזה. וזה קסום, זה באמת משהו כמו 45 דקות, אפילו קצת יותר, של סרט שבו אנחנו לומדים להכיר את כל האנשים ש, שאותו בן הסתובב איתם, ואת כל הסיטואציה שבתוכו הוא חי, והאבא שלומד את כל זה. ואז מה שהתחיל כמו עלילת משנה קטנה, זניחה וכל זה, פתאום הופך לעלילה הראשית ב, לא יודע, משהו כמו רבע שעה, 20 דקות אחרונות של, של הסרט. לא אספר, לא, זה, לא חושב שזה אפילו ספוילר, אבל לא ניכנס לסוף של הסרט. ופתאום הסרט לקח פנייה למקום כל כך תמוה, שאני הפסקתי להבין מה הסרט רוצה. כל הרעיונות שהיו בחלק הראשון של הסרט, ברוב הסרט, התפוגגו ונעלמו, כל מה שהבנו על הדמות, על גם הדמות הראשית של שי אביב וגם הדמות של הבן שלו, הלכו ונעלמו, ופתאום התחלף סרט באיזשהו סיפור אחר, מאוד 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 משונה, מאוד תמוע. עכשיו תמוע זה מטבע עובר לסוחר אצל סבי גביזון, אז אני מנסה להבין מה נהיה פה, איך פתאום נוצר המצב הזה של משהו שהוא נורא זר, לא רק למציאות שלנו, למציאות של הסרט כולו. אז ברבע שהאחרונה של הסרט היה לי מבט של השתוממות מוחלטת, ושאלה ששאלתי את עצמי, איך הגענו? איך הגענו לפה? הלכתי לראות את הסרט פעם שנייה, כדי לנסות להבין האם אני טועה בזה. אז הסרט נורא משונה בעיניי, באופן הזה שהוא פתאום עוזב את כל מה שהוא רוצה, ניסה להגיד, ובמקום למצוא סוף לסיפור הזה, בוחר איזשהו סוף אחר לגמרי. כמו איזשהו סוג של התחלה של סיפור קצר אחר, שלא קשור לכל מה שראינו קודם, וזה היה מאוד משונה בעיניי. ואני חייב להגיד, פגם לי בסרט, אני יוצא מהסרט הזה קצת מסויג, אהבתי, ואז אמרתי, רגע, מה, לאן הלך הסרט? תחזירו לי את הסרט. אז זה געגוע, געגוע שאהבתי עד שהוא שבר את ליבי. אז זהו, געגוע. יש לנו עוד סרט אחד לדבר עליו, אבל כמו ששמתם לב, אנחנו בעניין של שירי תפילה, נכון? זה בפועל מה שקורה פה. אז הנה שיר ששמענו אותו לפני שנה, בפעם הראשונה, מאלבום שיצא בדיוק לפני שנה, אלבום של אדיר בחר, זה מתוך תפילת נעילה. אם אתם הולכים לבית כנסת ביום כיפור בנוסח עדות המזרח, זה מתוך תפילת הנעילה של יום כיפור.
המציא לנו מחילה
בחר, האלבום נקרא אורי יחידה, הוא כולו פיוטים בנוסח רוקנרול, ברוטב רוקנרול. וסרט אחד אחרון שנשאר לנו, סרט שיצא בסוכות, הוא כבר הוקרן בהקרנות בכורה בסוף השבוע האחרון, ביום הקולנוע הישראלי, הוא היה הסרט הכי נצפה ביום הקולנוע הישראלי. הסרט נקרא מכתוב. הבמאי הוא עודד רז, אבל האנשים שעומדים במרכז הסרט, ואנחנו שומעים את הנעימת נושא, או הנעימת רולר של מתוך הסרט, ברקע, גיא אמיר וחנן סביון, אנשים שיצרו את הספור ואת פצועים בראש, זה בעצם הסרט הראשון שהם כותבים ומשחקים בתפקדים הראשיים, יוצרים לעצמם מעין פרסונה קומית, של שני גנגסטרים בירושלים, שהם לא באמת רוצים להיות גנגסטרים, אנחנו מבינים שיש להם לב טוב, הם נורא אוהבים, הם אוספים פרוטקשן למסעדות, הם רוצים לעזור למסעדות, יש להם חך ענין, והם יודעים איך לבשל, ומה טוב ומה לא טוב, אבל הם גם בריונים, והם לא משלמים להם את ה... פרוטקשן שלהם, אז הם מרסקים את המסעדה. הם עושים את הפרוטקשן עבור גנגסטר גדול מהם, הבוס, שאותו מגלה מיציק כהן. ובעצם אנחנו נמצאים פה בקומדיה. אחת הקומדיות הבודדות השנה, ובואו נספר את הסיטואציה של השנה הזו, שנת 2017, בתוך מה אנחנו נמצאים בקולנוע הישראלי. זו שנה שיצאו די הרבה סרטים, קרוב ל-30 סרטים הופצו בשנת 2017 עד כה. אף אחד מהם, אף סרט ישראלי בשנת 2017 לא מכר יותר מ-100,000 כרטיסים. זו שנה שלא היה בה אף שלגר, אף בלוקבאסטר ישראלי. סרטים הצליחו יותר, הצליחו פחות. יתחילו להצטדק בפנינו אנשים האם הסרט הצליח או לא הצליח. בפועל אין שובר קופות ישראלי אחד אפילו בשנה. שלושת הסרטים שמכרו אחר בכרטיסים בשנה האחרונה, ואז היא הגיעה. ולא פה לא שם ונורמן שנעים באזור הזה של באזור ה-80,000 כרטיסים בערך, זה המקסימום שיש איזה, לא יודע, אני חושב שמאז 1999 לא הייתה לנו שנה שהסרט הכי מצליח בה מוכר 80,000 כרטיסים. זה מאוד משונה. אם אני לראות עם פוקסטרוט יצליח בזכות כל הבאז שהוא עושה, יצליח לעקוף את הדבר הזה, אבל הדבר היחידי שנשאר, הבלוקבאסטר היחידי האחרון שעוד אפשר ליצור בקולנוע הישראלי השנה, זה מכתוב הסרט הזה, והוא מקסים, הוא פשוט סרט חמוד נורא, קומדיה מתוקה, קצת וולגרית, קצת גסה, אבל יש לה לב טוב, ואלה הדברים שאני אוהב. זה סרט ששיישע אותי, הביך אותי, ושיישע אותי, על שני אנשים שהם שורדים מפיגוע בשוק מחנה יהודה בירושלים, שזה בהתחלה משונה לקומדיה, אבל זאת ישראל, אנחנו צוחקים מדברים הכי משונים. וכדי להוקיר תודה על הנס שקרה להם, הם מחליטים לפרוש מול המפשע ולהשתמש בכל מה שיש להם, כל הידע שיש להם באיך העולם עובד, וכוח הזרוע שיש באדם, כדי ללכת לכותל, להוציא פתקים שאנשים שמו בכותל ולהגשים משלות. ובעצם הם הופכים להיות מלאכי שרת, בעצם הם אנשים שמחליטים בידם להגשים משלות של אנשים. אז חלק מהסיטואציות מאוד משעשע, חלק מסיטואציות קצת פחות, בתוך זה יש גם איזשהו סיפור רומנטי, חן אמסלם בתפקיד הרומנטי הראשי, שזה התפקיד השני שלה השנה אחרי, ואז היא הגיעה, כלומר השחקנית הכי מצליחה בקולנוע הישראלי השנה תהיה חן אמסלם, עם שני הסרטים שמסתמנים כהלעיתים הגדולים של הקולנוע הישראלי. והכל מאוד חן, אני עודד רז, הבמאי של גליס, ביים את זה, הוא גם ביים את סרט גליס הראשון. אין לי הרבה יותר מזה, אני חושב שיהיו מבקרים עמיתים שלי שירתעו מהוולגריות שלו, אבל אני חייב להגיד שאפילו הדבר הזה שבו הסרט מתמודד, הדמויות האלה שהם ארסים, כן? הם פשוט אנשים גסי רוח, בריונים, ובין השאר הם צריכים להתחיל להתמודד עם צדדים באישיות שלהם שהם לא הכירו, כולל בין השאר עם הנושא של זהות מינית. לא זהות מינית ספציפית שלהם, אלא זה שיש אנשים שהם שונים מהם, ואנחנו מצפים שאנשים האלה, הבריונים האלה, הגנגסטרים האלה, שיהיו נורא גסים כלפי האחר, או כלפי השונה, פתאום מגלים בליבם איזשהו סוג של אלמנט שבו הם רוצים גם להילחם, בדבר הזה שנקרא גזענות, או דעות קדומות, או אפליה. וגם בנושא של השימוש בשפה, אני מאוד יהיה סקרן לראות מה יכתבו סביב הריבוי בשימוש במילה קוקסינל, או קוקסינלים בסרט. אני חושב שהשימוש, האופן שבו הם משתמשים בסרט הזה הוא חתרני מאוד, שזה מתחיל כקללה, והופך להיות איזשהו סוג של, זאת לא כללה, אלא איזשהו סוג של ניחוס של המילה. אז יש משהו נבון בסרט הזה. הוא לא גמור עד הסוף, הכתיבה לוקחת כמה בחירות קצת צפויות מדי, קצת טלוויזיוניות מדי, בשביל לגמור את הסרט כמו שצריך באמת באיזשהו סוג של שיא, גם של הומור וגם של רגש, וזה חבל, אבל ברובו סרט משעשע, חביב, אם כבר משהו שיש עובר קופות, משהו שהקהל הרחב התמוגג ממנו, אז זה סרט שאני ישבתי בו וצחקתי עם הקהל והוא שישע אותי. את המוזיקה כתב רן בגנו, שזכה בפרס אופיר על המוזיקה שהוא כתב לאפס ביחסי אנוש. ואנחנו מסיימים. שנת 2017, אם אנחנו מדברים על שירי תפילה, גם משהו שהתחדש, מצד אחד אלבום חדש של אביתר בנאי, מצד שני איבדנו את מאיר בנאי, בעצם האיש שהמציא את הז'אנר הזה של לקחת את התפילות והפיוטים מבית אבא, בייחוד של אנשים שמגיעים מעדות המזרח, ולשים אותם לקצב רוק אנד רול בינואר 2017, תו שין עין זין, הוא נפטר, מאיר בנאי. והוא היה אורח קבוע פה, תמיד בחגים, ועם האלבום שלו שמה קולי, של פיוטים, בקצב הרוקנרול. אז התווסף לנו אלבום לרפרטואר, אבל גם נלקח לנו אחד היוצרים הבכירים, והמובילים, והחלוצים בז'אנר הזה. אז אנחנו מסיימים עם מאיר בנאי. שיר מהפיוטים של הסליחות, הסליחות של אלול, ושל עשרת ימי תשובה, הימים שלפני... שלפני יום כיפור. זה עננו, ועם זה אנחנו חותמים ואומרים גמר חתימה טובה לכל אנשי סינוסקופ ברדיו הקצה. שבוע הבא, רגע לפני סוכות, אנחנו פה נהיה עם פסטיבל חיפה. עד כאן, נשתמע.
איילתכן, איילתכן בגלות,
זה אחלה פתיח, ממש הובלתי את זה מאוד יפה לשיר הלא נכון. כי רציתי פיוט מהתפילות, נכון? אז הנה, נכון, זה עננו. אם זה אנחנו חותמים, שימו את כל ברדיו הקצה. גמר חתימה טובה, עכשיו באמת, מאיר בנאי, זיכרונו לברכה.
אביר יעקב מגן דוד מגן דוד עננו אהונה בעצרה רחמים העונה בית רחמים עננו
signal from another world.